מסכת בבא בתרא, פרק שמיני. פרק שלנו עוסק בהלכות נחלה. משנה א', יש נוחלים ומנחילים, יש נוחלים ולא מנחילים, מנחילים ולא נוחלים, לא נוחלים ולא מנחילים. כלומר, יש סוגי קרובים שהם נוחלים ומנחילים אחד לשני. נוחלים זה מקבלים נחלה, מנחילים זה להנחיל נחלה. ויש נוחלים ולא מנחילים, יש סוגים של קרובים שאחד יכול להנחיל לשני, אבל לא, שאחד יכול לנחול מהשני אבל לא להנחיל, כמובן גם הפוך, מנחילים ולא נוחלים, שזה הצד השני של אותה מטבע, לא נוחלים ולא מנחילים. כלומר, יש קרובים שלמרות שאולי היית חושב שהם יכולים להנחיל או לנחול, הם אינם נוחלים ואינם מנחילים. אלו נוחלים ומנחילים. האב את הבנים, והבנים את האב, והאחים מן האב. האב את הבנים, זה דבר קלאסי. הבנים את האב, כלומר אם הבנים מתו, אז האב מקבל את הירושה. והאחים מן האב. כלומר, אם אחד הבנים מת, וגם האב מת, אז מקבל את הירושה האחים של המת מן האב. אחיו מן האב. נוחלים ומנחילים. האיש את אמו, והאיש את אשתו ובני החיות, נוחלים ולא מנחילים. האיש יורש את אמו, אז הוא נוחל, אבל הוא לא מנחיל את אמו. כלומר, אם הוא מת, גם אם אין לו אחים ואין לו בנים, ואפילו אביו אינו קיים, אמו לא מקבלת את הירושה, אלא אנחנו נראה למי היא כן הולכת. והאיש את אשתו, אדם יורש את אשתו, אבל לא מנחיל לשום דבר. ובני החיות. בני החיות, הכוונה, אחיינים מהאחיות. כלומר, אדם, כשהוא מנחיל, הוא מנחיל לאחים שלו, אבל לא לאחיות שלו, ממילא גם לא לבנים של האחיות שלו. מצד שני, אם הם מתו ואין להם יורשים, אז הוא הדוד, הוא ינחל. נוחלים ולא מנחילים. האישה את בניה, והאישה את בעלה, ואחי האם, מנחילים ולא נוחלים. האישה מנחילה לתבניה. זה הצד השני של אותו של המטבע שאמרנו במשפט הקודם. אמרנו מקודם האיש את אמו, שהאיש לא מנחיל לאמו, אז הנה, האישה את בניה, האישה מנחילה לבניה, ולא נוחלת מהם. האישה את בעלה, האישה מנחילה לבעלה, אם היא מתה, בעלה יורשה, ולא הפוך. ואחי האם, כלומר, שאדם מנחיל לאחי אמו, אם אין קרוב יותר קרוב, אבל הם לא מנחילים לו. מנחילים ולא נוחלים. והאחים מנהם לא נוחלים ולא מנחילים. אנשים שהם אחים רק מהאם, אין ביניהם שום קשר של ירושה. משנה ב', סדר נחלות כך הוא. איש כי ימות ובן אין לו, ועברתם את נחלתו לביתו. זה פסוק מהסיפור של בנות צלופחד. מכאן לומדים, אומרת המשנה, בן קודם לבת. הנה, ואם אין לו בן, אז ועברתם את נחלתו לביתו. אז בן קודם לבת, זה הבן של המת, וכל יוצאי יריחו של בן קודמים לבת. כלומר, אם יש לבן בן, כלומר נכד, אז הוא קודם לדודה שלו, לבת של הנפטר. בת קודמת לאחים. אם אין בן, אז מעבירים לבת, זה לפני האחים. האחים, הכוונה האחים של הנפטר. הערה, לאחים יש עוד מישהו שקודם להם, וזה אבא של הנפטר. יוצאים כאן נקודת הנחה שאם הבן נפטר גם האבא נפטר, בכל מקרה הבת קודמת גם לאבא של הנפטר וגם לאחים של הנפטר. יוצאי יריחה של בת קודמים לאחים. גם הנכד מהבת של הנפטר קודמים לאחים של הנפטר. אחים קודמים לאחי האב. האחים של הנפטר קודמים, אז אמרנו האבא קודם לאחים של הנפטר, האחים של הנפטר קודמים לאחי האב, לדודים. יוצאי יריחן של אחים קודמים לאחיו, כלומר אחיין של הנפטר הוא קודם לדוד של הנפטר. זה הכלל, כל הקודם בנחלה יוצאי יריחו קודמים. אז היה לנו כאן, הסדרה היא כזאת, הבן, אחר כך הבת, האבא, האחים של הנפטר, ואז אחי האבא של הנפטר. וכל אחד מהם שאמרנו, יוצאי יריחו קודמים, הם מבררים כל אחד האם יש לו יוצאי יריחו לפני שעוברים לדרגה הבאה. והאב קודם לכל יוצאי יריחו. האבא של הנפטר הוא קודם לבנים שלו, כלומר לאחי הנפטר. ואותו דבר, הסבא של הנפטר קודם לדודים של הנפטר. משנה ג', בנות צלופחד נטלו שלושה חלקים בנחלה. חלק אביהם, שהיה עם יוצאי מצרים, וחלקו של אחיו בנכסי חפר, ושהיה בכור נוטל שני חלקים. כלומר, צלופחד עצמו, זה כשיטת מי שאומר שהארץ התחלקה ליוצאי מצרים. כלומר, לפי משפחות יוצאי מצרים, גם אם הם לא נכנסו לארץ. אז צלופחד עצמו היה מיוצאי מצרים, וחפר אביו גם כן היה מיוצאי מצרים, אז זה שני חלקים בנחלה, כלומר, את החלק של צלופחד, את החלק שהוא היה צריך לירש מחפר, ועוד חלק שהיה בכור נוטל שני חלקים, שצלופחד היה בכור של חפר, ועל זה הוא היה צריך לקבל עוד חלק. אז הם קיבלו בסך הכל שלושה חלקים. משנה ד', אחד הבן ואחד הבת בנחלה, כלומר, הם שווים לעניין נחלה. לעניין מה? לעניין שכמו ששניהם יורשים בנכסי האב, כך שניהם יורשים בנכסי האם. אם היא נפטרה והם היורשים שלה, ובשניהם הבן קודם לבת. אלא שהבן נוטל פי שניים בנכסי האב, ואינו נוטל פי שניים בנכסי האם, זה הבדל ראשון, שדין בכור זה רק בכור מאביו, ולא מאמו, והבנות ניזונות מנכסי האב, ואינם ניזונות מנכסי האם. ההלכה היא שעד אם יש בנים אז הם יורשים. מה עם הבנות? עד שהן מתחתנות, הן ניזונות, זה חלק מתנאי הכתובה, הן ניזונות מהירושה. אז הן ניזונות רק אם זה מנכסי האב, אם האב הוריש. אבל אם האם הורישה, אין כזה, היא לא חתמה עם מישהו תנאי כתובה שהיא מורישה את זה לבנות. ולכן הבנים יורשים והבנות לא. משנה ה' האומר, איש פלוני בכור לא ייטול פי שניים, איש פלוני בני לא יירש עם אחיו, לא אמר כלום, שיתנה על מה שכתוב בתורה. כלומר, אדם לא יכול לעשות תנאי בממון נגד מה שכתוב בתורה. למשל, הוא אומר, פלוני הוא בכור ואני לא רוצה שהוא ייקח פי שניים, או פלוני הוא בני ואני לא רוצה שהוא יירש עם אחיו. זה נגד מה שהתורה ציוותה. המחלק נכסיו לבניו על פיו, ריבה לאחד ומיית לאחד, וישבה להן את הבכור, דבריו קיימים. מקרה אחר, אדם מחלק את בניו עוד בחייו, על פיו. על פיו הכוונה בעל פה. למה הוא עושה זה בעל פה? מדובר כאן שהוא גוסס. מה שנקרא שכיב מרע. וההלכה היא שדברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים. אז אפילו שהוא אמר בעל פה, זה נחשב כאילו הוא כתב את זה. אבל זה רק הערת אגב. ריבה לאחד ומיית לאחד, וישבה להם את הבכור דבריו קיימים. אם הוא נתן לאחד יותר מלאחרים, לאחד הבנים. או אמר שהבכור יקבל כמו כולם. ובעצם מה הוא עשה? הוא עשה את זה עוד בחייו, והוא גם הקנה להם את זה בחייו. דבריו קיימים. ואם אמר משום ירושה, לא אמר כלום. אם הוא הכניס את המילה ירושה לסיפור, באמת, הוא הפך את זה ממתנה לירושה, ובדין ירושה הוא לא יכול לעשות את זה. זה מתנה על מה שכתוב בתורה. כתב, בין בתחילה, בין באמצע, בין בסוף, משום מתנה, דבריו קיימים. אם הוא כותב להם שטר וצוואה, ושם כתוב שזה משום מתנה, דבריו קיימים. כי משום מתנה זה לא עובר על מה שכתוב בתורה, כי זה מתנה כבר בחייו. האומר, איש פלוני ירשני במקום שיש בת, ביתי תירשני במקום שיש בן, לא אמר כלום. עוד פעם, אתה לא יכול להוריש לפלוני כשיש לך בת, אתה לא יכול להוריש לביתך כשיש לך בן. זה מתנה, שיתנה על מה שכתוב בתורה. רבי יוחנן בן ברוקה אומר, אם אמר על מישהו ראוי לירושה, דבריו קיימים. ועל מי שאינו ראוי לירושה, אין דבריו קיימים. כלומר, אם יש כמה אנשים שצריכים לירש אותו, למשל כמה בנים, והוא אמר על אחד מהם שהוא יקבל הכל, דבריו קיימים, כי גם ככה הוא אמור לירש. גם ככה התורה נתנה לו את האפשרות להוריש לו, אז הוא יכול כבר להוריש לו הכל. זה דעת רבי יוחנן בן ברוקה. שאם הוא אמר כזה דבר על מישהו שבכל מקרה צריך לירש דבריו קיימים, אבל אם הוא אמר את זה על פלוני אחד שהוא לא אמור לירש אותו, אין דבריו קיימים. הכותב את נכסיו לאחרים והניח את בניו. מה שעשה עשוי ואין רוח חכמים נוחה ממנו. הוא כתב את כל נכסיו במתנה לאחרים והניח את בניו בלי כלום. אז מה שעשה עשוי, כי הוא עשה את זה עוד בחייו, אבל אין רוח חכמים נוחה ממנו. הוא השאיר את כל בניו, הוא עקר דין ירושה והשאיר אותם עניים. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אם לא היו בניו נוהגים כשורה, זכור לטוב. אז זה, אם אדם רואה שבניו לא הולכים כשורה, אז הוא יכול, הרוח חכמים נוחה ממנו אם הוא לא יוריש להם. משנה ו', האומר, זה בני, נאמן. זה אחי, אינו נאמן. אז אדם מופיע בפנינו, אומר, זה בני. למרות שהוא לא היה מוחזק כבנו, אז הוא נאמן, כי התורה האמינה את האב על בניו. ובאמת, הבן הזה יתחלק בירושה עם שאר הבנים. זה אחי, אינו נאמן. התורה לא האמינה את אדם על אחיו, לומר זה אחי. כלומר, הוא בעצם מגיע לכל האחים הידועים ואומר להם, תקשיבו, יש לנו עוד אח. הוא צריך לירש איתנו, כל אחד עכשיו צריך לקבל קצת פחות בגלל זה. אינו נאמן. ונוטל אמו בחלקו. אז מה יעשה אותו בן, אותו אח חדש? הוא יקבל רק מתוך חלקו של האח שהצביע עליו והודה. אבל לא על חשבון שאר האחים. מת, יחזרו נכסים למקום. ולכן, אם האח הנוסף הזה, אחרי שהוא קיבל ירושה, הוא מת, כמובן שהנכסים שהוא קיבל יחזרו רק למי שנתן לו אותם. כי הוא היחיד שהודה שהוא אח שלו. נפלו לו נכסים ממקום אחר, ירשו אחיו אמו. אבל אם אותו אח חדש מת ויש לו עוד נכסים ממקום אחר, אז כל האחים יורשים את אותו, לא רק האח שהצביע עליו. ולמה? כי אותו אח חדש בעצם הודה שהוא אח של כולם, רק הם לא הודו שהוא אח שלהם. אז הוא מוריש להם כי הוא מודה שהם האחים שלו. מי שמת ונמצאת דיאטיקי קשורה על ירחו, הרי זו אינה כלום. אדם מת והוא כתב צוואה, מצאו צוואה קשורה על ירחו. הכוונה ברור שהוא כתב את זה, זה היה צמוד אליו. הרי זו אינה כלום. למה? כי הוא לא מסר את זה לאף אחד. אז זה לא, וזה כבר, הוא כבר מת. זיקה באה לאחר, כלומר, אם הוא נתן את זה למישהו שיזכה בצוואה, ברכוש שכתוב שם, למי שזה צריך להיות שלו, בין מן הירושים, בין שאינו מן הירושים, דבריו קמים. כלומר, בין אם האיש הזה שזיקה לאחרים הוא מן הירושים, ובין שהוא אינו מן הירושים, דבריו קמים. הייתי חושב שאם הוא מן הירושים, אז זה לא יצא ממש מרשות אותו אבא, כמה שמנה שכן, ודבריו קיימים. משנה זין. הכותב נכסיו לבניו. צריך שיכתוב מהיום ולאחר מיתה. כאן מדובר על אדם בריא, והוא רוצה לתת את כל הנכסים שלו כבר לבנים שלו בחייו, את כל הקרקעות נגיד, ועדיין שהוא אוכל פירות. צריך שיכתוב מהיום ולאחר מיתה, כי רק אז יהיה ברור שחלק מהיום, חלק לאחר מיתה. מה מהיום? הקרקע. מה לאחר מיתה? הפירות. דברי רבי יהודה. רבי יוסף אומר, אינו צריך. הוא לא צריך לכתוב את המילה מהיום. מספיק שהוא יכתוב ולאחר מיתה. למה? כי לאחר מיתה, ואז ברור שהלאחר מיתה מדבר על משהו אחד, ומה מדבר על היום? התאריך. יש תאריך של אותו יום שחתמו. אז התאריך מדבר על הקרקעות, ולאחר מיתה מדבר על הפירות. הכותב נכסיו לבנו לאחר מותו. הכוונה מהיום ולאחר מותו. כלומר, כמו שצריך. הוא נתן מתנה לבניו מהיום לאחר מותו. האב, בשיטה הקודמת. כלומר, הוא נותן את הקרקע והוא רוצה להשאיר לעצמו את הפירות. אז עכשיו הקרקעות במצב ביניים. ולכן, האב אינו יכול למכור מפני שהם כתובים לבן, והבן אינו יכול למכור מפני שהם ברשות האב. הם כתובים לבן, הקרקעות שייכות לבן, הם ברשות האב לעניין אכילת פירות. מחר האב, מחורים עד שימות. כלומר, מה שמענו לא יכול למכור, לא יכול למכור לגמרי. אבל אם הוא כן מחר, מה מחור? מחר רק את הפירות. מחורים עד שימות. אז הפירות מחורים לקונה רק עד שהאבא ימות. כי ברגע שהאבא מת, הפירות שייכים כבר ליורש. מחר הבן, אין ללוקח בהם כלום עד שימות האב. אם הבן מחר את זה, מתי זה יהפך להיות של הקונה? רק שימות האב. האב תולש ומאכיל למי שירצה, לכל מי שירצה. כלומר, זה שהאב השאיר לעצמו את הפירות, השאיר לגמרי את הזכות בפירות. הוא יכול לתת למי שהוא רוצה. ומה שהניח תלוש, הרי הוא של יורשים. אם הוא תלש דברים, לא הספיק לתת את זה או לאכול, ונפטר, אותו תלוש מתחלק בין כל האחים. לא רק לבן הזה שהקרקע הזאת ניתנה לו במתנה, כל האחים מתחלקים. כי זה באמת חזר להיות רכוש רגיל של האב, וזה מתחלק בין כולם. הניח בנים גדולים וקטנים, אין הגדולים מתפרנסים על הקטנים, ולא הקטנים ניזונים על הגדולים, אלא חולקים בשווה. כלומר, אם יש בנים זכרים גדולים וקטנים, אז המשפט הוא חולקים בשווה, ולא מה? ולא הגדולים מתפרנסים על הקטנים. הגדולים צריכים יותר פרנסה, פרנסה הכוונה צרכים נוספים, חוץ מאוכל, למשל מלבוש, הם צריכים יותר בגדים, בגדים יותר גדולים. והייתי חושב שאולי זה צורך שלהם יקבלו יותר מן הקטנים. לא, הם לא יכולים לקבל יותר מהקטנים, כלומר על חשבון הקטנים. ולא הקטנים ניזונים על הגדולים. הילדים אוכלים יותר לצורך העניין, וגם מבזבזים יותר את האוכל. אז צריך להביא להם יותר אוכל. הם לא יכולים לקבל את זה על חשבון הגדולים, אלא חולקים בשווה. הכוונה בודקים בדיוק את ההוצאות, וצריך להתחלק בשווה. נשאו הגדולים, יישאו הקטנים. אם הגדולים התחתנו, ולקחו הוצאות חתונה מהירושה, יישאו הקטנים. גם הקטנים עכשיו יפרישו לעצמם הוצאות חתונה, כלומר, כי צריך להתחלק בשווה. ואם אמרו הקטנים, הרי אנו נוסעים כדרך שנסתם אתם, אין שומעים להם, אלא מה שנתן להם אביהם נתן. זה מקרה קצת אחר, זה מקרה שהגדולים התחתנו לפני שהאבא נפטר. ואז הקטנים אומרים, רגע, אנחנו עכשיו הבנו מה הסטנדרטים של חתונה במשפחה שלנו, אז אנחנו רוצים לקחת מהירושה הוצאות חתונה שלנו, כמו שאתם התחתנתם, ולא על חשבוננו. אין שומעים להם. אלא מה שנתן להם אביהם נתן. הירושה מתחלקת, מה שהוא נתן נתן, ולא נתן חלק מיוחד שיהיה להוצאות חתונה, ולכן ההוצאות חתונה על חשבון הקטנים. משנה ח'. זה אותו, בעצם אותו רעיון, רק עם בנות. אותו רעיון כמו המשנה הקודמת. הניח בנות גדולות וקטנות, ואין שום בנים. ואז מדובר שהבנות ירושות. כל הבנות האלה צריכות לירש בשווה. אין הגדולות מתפרנסות על הקטנות, ולא הקטנות ניזונות על הגדולות. אף אחד לא מקבל את מה שהוא צריך יותר על חשבון השני. אלא חולקות בשווה. נשאו גדולות, יישאו הקטנות. אם הגדולות לקחו הוצאות חתונה, הקטנות גם יקחו. ואם אמרו הקטנות, הרי אנו נושאות כדרך שנסתן, אתן, אין שומעים להם. כמו קודם, אם הבנות התחתנו עוד בחיי האב, והבנות אומרות, אנחנו ניקח אותם, אותו הוצאות, אין שומעים להם, אלא הם צריכים לקחת על חשבון עצמה. זה חומר בבנות מבבנים, שהבנות ניזונות על הבנים, ואין ניזונות על הבנות. כלומר, יש חומרה כביכול על בנות שהן מתמודדות מול בנים, יש יותר חומרה לבנות שמתמודדות מול בנות. שבנות ניזונות על הבנים, כלומר, שאם יש, הן מקבלות מזון על חשבון הירושה של הבנים, ולא על חשבון עצמה. אבל הן לא ניזונות על הבנות. כלומר, אם יש בנות אחרות שירשו, הן לא ניזונות על חשבונם, אלא הן מתחלקות בנכסים. עד כאן.